חשוב לציין, היום יש קמחים שונים, אפשר להכין היום חלות מקמח זה, לא רק כאילו קמח חיטה. במקרה שמכינים עיסה מכמה, כאילו חלות מכמה סוגי קמחים, בסדר? יש דיון אם זה מצטרף ביחד או לא, זה קצת מורכב, אפילו מורכב מאוד, אז אני לא נכנס לזה, רק שתדעו שאם מישהו יודע שהוא הולך להכין קמח, אנחנו נראה בהמשך מה השיעור שמתחייב, אבל אנחנו נראה בהמשך את השיעור, ואם אדם יודע שמסוג אחד אין לו מספיק, אלא רק מחיבור של כמה סוגי חמש מילים דגן, לוקח קוסמת וחיטה וכל דברים כאלה, ורק ביחד לשיעור, אז שיתקשר, בסדר? אליי, למי שחושב שיודע תשובה בדבר. עקרונית, אני אפנה אתכם רק לשולחן ערוך, שין כף דלת ב' ובהמשך שם בסעיפים ת' ו-י', בסדר? סעיפים קצת מסובכים, יש מי שרוצה ללמוד בעצמו, שם יש שם איזה תז ופרישה, סתכלו שם בפנים, זה קצת מורכב, אני לא רוצה לסבל...
מה השיעור?
מה זה? השיעור? לא אמרתי עדיין. אנחנו נגיע בהמשך. כן. כן, מה שאמרתי עכשיו זה, כלומר, אם יש לי משהו מתוך חמש מילים דגן, אנחנו חייבים. אחד מכל הסוגים. עכשיו, אם לקחתי אחד לבד, הכוונה, זה מחייב. אבל אם לקחתי מסוג מסוים, חצי מהשיעור, מסוג אחר, עוד חצי, וזה יש ספקות, מתי זה מצטרף, מתי לא?
אם זה חצי חיטה וחצי תירס?
תירס ודאי לא. זאת אומרת, אם יש לי, אם זה לא ברור, כלומר, אם יש לי חצי סוג של חיטה וחצי מקמח תירס, אז ודאי שלא. כלומר, כל מה שיכול לעזור להצטרף, וזה רק מתוך חמש מילים דגן. בסדר, מה שמחוץ על זה, תירס, לא יודע מה היום, כינוע, כל דבר כאלה, אין, לא מתחייבים. למרות שאני אעיר שלאור התמים בירושלמי, יש שהבינו שפשוט חמש מילים דגן, זה מה שהיה אז הלחם. היום, כשדברים משתנים, אז אולי יש מקום להגיד אחרת. בפועל, היום הפוסקים עדיין לא אומרים ככה. מה יהיה בעוד כמה שנים, אני לא יודע.
רגע, חשבתי שכזית זה רק חומרה.
מה זה?
חשבתי שכזית זה רק חומרה.
לא כזית. אנחנו על סוג שמתחייב. אנחנו מדברים...
אם אני משתמש בשני סוגי קמחים, אז אני...
לא, שיעור.
לא, עזוב, לא שיעור. איזה סוג של דגן מחייב אותי בחלה? בסדר? אם יש לי דגן של תירס או של כינועה, אני בכלל לא מתחייב בחלה. רק אם יש לי דגן מחמש מיני דגן, רק זה מוגדר דגן, ורק עליו אני חייב. בסדר? עזוב כרגע שיעורים.
ואם יש לי כאילו שני בחלה אחת,
אז בודקים רק את הסוג שאתה חייב. עכשיו, שאלה טובה, כלומר, אם יש לי סורה וזה, זה גם שאלה קצת יותר מורכבת. אני קיצור, זה אני צריך לבדוק לך בדיוק. אבל בגדול, אני חושב שאם יש קצת חיטה, זה כבר מחייב, אבל זה אני רוצה לבדוק. אני אגיד לך כבר, או בהמשך או בשיעור הבא נזכיר את זה. אבל בגדול, היום זה לא כזה, בדרך כלל אין כאלה דברים, בדרך כלל כאילו עושים מסוג אחד לדעתי. אבל בקיצור, למעשה, זה לא כזה מסובך. אנחנו בדרך כלל היום מכינים קמח חיטה, בדרך כלל, ויש כל מיני דברים אחרים. אם הסוג של הקמח הוא מחמש מילים דגן, כגון חיטה, חייבים. אם הוא מקמח אחר, אז לא. בסדר? זה נקודה אחת לגבי הסוג של הדגן. נקודה שנייה זה הכמות. בסדר? השיעור. אם יש לי קמח חיטה, כמה קמח מחייב אותי בהפרשת חלה? המשנה בפרק ב' משנה ו' מדברת על חמשת רבעים קמח, כלומר חמשת רבעים של קו. המקור לדבר הזה, הגמרא בעירובין פ"ג, הם לומדים את זה מהמן במדבר, שהגמרא שם דורשת, ראשית הריסותיכם, שנאמר גבי חלה, הכוונה כדי עיסת המדבר. ובמדבר לומדים ודורשים שם, זה השיעור. אני כרגע מדלג על כל החישובים שיש, למעשה מה שזה אומר מחת נפח, זה 43.2 ביצים, זה עשירית עייפה. עשירית עייפה, 43.2 ביצים. זה נפח. בסדר? זה מקובל על כולם עד כאן. כך נסתק בשולחן ערוך, שינקף ד' א' זה נפח. עכשיו. מה זה? שאלה, אנחנו עוד שנייה, אני תחת עוד שנייה. 43.2 ביצים. בסדר? עכשיו, מה הכוונה? מתי מחשבים את זה? אז לשאלתך, הראש הלאה הפרות בהתחלה בצעירותו, שמחשבים את התבועה. כן, לוקחים את התבועה מהשדה ומודדים את הנפח. לא את הקמח, את התבועה. בסדר? הוא שלח את השאלה לרשב"א. בסדר? באופן פשוט זה הרבה פחות. בסדר? למרות שקיצור, עזבו כרגע, זה לא כזה משנה, כי הוא שלח את השאלה לרשב"א, והרשב"א כתב לו שלא נכון, הולכים על פי קמח, בסדר? והראש לאורז לחזר בו, וככה מוסכם על כולם, שאנחנו הולכים על פי קמח. בסדר? כך נצטק בשולחן ערוך. מי שרוצה את המקורות האלה, תעזבו אתכם הראש ורש בזה, סתם זה. השולחן ערוך בשין כף דלת יוד ג' כך פוסק למעשה, שאנחנו הולכים אחרי הקמח, ולכן, זאת אומרת, אנחנו מחשיבים את הקמח לפני שנמיכים את העיסה, ואם גם אם אחרי זה העיסה תופחת לה, ונהיית ענקית, זה לא משנה. כאילו, זה שיש לי בסוף חלה מאוד גדולה שתופחת בתנור, זה לא משנה, אנחנו מחשיבים את הקמח שאני שם בפנים, זה מפורש ברשב"א ובשולחן ערוך שם. בסדר? אנחנו הולכים אחרי הקמח. בסדר? כלומר, אנחנו כמות, אנחנו הולכים על פי קמח, ואנחנו מדברים על 43.2 ביצים. עכשיו זה בשבילכם, זה סינית ויפנית ביחד. נכון? מה זה אומר? לא אומר שום דבר. עכשיו אנחנו בדרך כלל מחשיבים את זה כמשקל. עכשיו, המעבר מנפח למשקל, יש בלגן עצום. בסדר? בשביל שאני לא אשגע אתכם, נגיד, יש כאן שני דיונים מאוד ארוכים. דיון אחד מוכר וידוע, מחלוקת מפורסמת, חזון איש וגרח נאה, האם הביצים שלנו קטנים יותר מאשר הביצים בזמן הגמרא, בסדר? למעשה, בגדול, אני רק אזכיר את זה, את השורה האחרונה שלהם, זה סוגיה ארוכה להיכנס לזה, בגדול אומר חזון איש שכל ביצה זה כן, זה 100 סמ"ק, בסדר? מי שלא צריך לקום אחרי כל הדברים האלה, אני רק רושם לסבר לכם את האוזן, מי שזה רק משגע אותו, שלא ירשום. בסדר? גרח נאה אומר שזה 57.6.
ביצה או להכל?
זה, שנייה, זה ביצה אחת, כאשר אני עושה את השקלול הזה, יוצא שעל פי החזון איש, אני מגיע ל-4,300 ו-200 סמ"ק, ולגרח נאה יוצא שיעור של 2,488 סמ"ק. נכון, זה מדבר איתכם הרבה? לא, יפה. עוד שאנחנו נגיע אלינו למעשה. עכשיו יש כאן עוד שאלה, בסדר? חוץ מהשאלה שאנחנו מחשבים ביצים, יש עוד שאלה, מתי אני מחשב את הקמח? אם אני לוקח את הקמח כמו שהוא מהשדה, בהתחלה, כלומר אחרי שתכנתי אותו, או שאחרי זה אני צריך לנפות אותו, כי פשוט יש הצפיפות של הקמח משתנית. אם אנחנו מנפים אותו או לא מנפים אותו, זה משתנה עם הזמן. בקיצור, זה עוד דיון. למעשה, אחרי כל המלגן הזה, שאלה אחת זה הגדלת ביצה, ושאלה שנייה זה לגבי צפיפות הקמח, מתי אנחנו מודדים, בסדר? שורה האחרונה, וזה עכשיו אני אדבר אתכם בעברית, בסדר? יש שני שיעורים, שיעור שעליו אנחנו מפרישים בלי ברכה. למה בלי ברכה? כי זה לא ברור לגמרי שזה עונה על כל הקריטריונים, ושיעור אחר שאנחנו מפרישים עם ברכה. בסדר? על פי הגרח נאה, בלי ברכה אנחנו מפרישים ב-1.25 קילו, נכון? זה כבר מוכר לכם. בסדר? קוראים שקית קמח, זה קילו. בסדר? כלומר, שקית ורבע, ועם ברכה זה 1.66. בסדר?
מתחת ל-1.25
לא מפרישים? שנייה. על פי הגרח נאי יוצא אופה, שמפרישים בלי ברכה כאשר אני לוקח שקית ברבע, ואילו כאשר יש לי 1.66, כלומר שקית וחצי פלוס, אני מפריש עם ברכה. זה על פי הגרח נאי, יש עוד שיטות, אל תתנגו. הגרח נאי הוא המקובל, אני אגיד עוד שנייה, אבל זה תחת זה הגישה יותר רווחת. על פי חזון איש, שיעורים ברכה, זה שיעור די גבוה, 2.25. ובלי ברכה, זה שיעור, זה פחות. למה זה יצאו ככה? זה, עזבו, זה מסובך, זה בגלל עצפיות קמח, בזה הוא מקל יותר. לא משנה, לענינו. זה הוראה מקובלת. עכשיו, יש עוד דברים. מי שמכיר, יש גם הוראה של הרב טיקוצ'ינסקי, שכפר מקילו, קילו 0.5, הוא כפר מפריש בלי ברכה. זה פחות מקובל. זה די מקובל. זה הוראה של הרב עובדיה בשו"ת יחווה דעת ד' נ"ה, חלק ד' נ"ה, גם השמירת שבת כהלכתה בפרק מ"ב, בחלק השני, פרק מ"ב ט', הוא מביא את זה כדבר מרכזי. הוא מזכיר גם את החזון איש, אבל זה די מקובל. כלומר, למעשה, בסדר? מי שלא עקב אחרי כל הדבר הזה, זה ממש לא נורא, וגם לא הסברתי יותר מדי, רק הסברתי שתבינו איזה שיקולים יש כאן. אף אחד לא יודעים, אומרים, זה זורק 1.66, זה זורק 1.5, איך הגיעו לזה? רק שתבינו שיש שני שיקולים, שיקול אחד זה חישוב של ביצים, וחישוב שני זה מתי אנחנו מודדים את הקמח, כלומר איזה צפיפות של קמח. למעשה, השיטה המקובלת זה הגרח נאה, שאנחנו מודדים, שאנחנו מפרשים כבר ב-1, 2, 5, עם ברכה רק מ-1, 6, 6, וחזון איש, בלי ברכה זה 1, 2, ועם ברכה זה 2, 2, 5. בסדר? כן. עם, בלי ברכה. כן. נכון, צודק. מה, אחרי ניפוי הוא יותר או פחות? איך יותר? אחרי ניפוי הוא משאיר חלק מאוד למעלה, הוא יהיה פחות. משקל, אנחנו רק קוראים למשקל. כל, זה משקל, זה קילו. בסדר? עד כאן היה נפח?
לא, אתה מצד אחד, 1.5 זה אחר שאתה הפכת נפח למשקל. נכון? לקחת
נפח, הפכת
למשקל,
נכון.
עכשיו, אם נעשה נפח של 1.05,
כן.
מה זה
נפח של
1.05
מנופה?
יותר גדול מאשר נפח של 1.05 לא מנופה. כשאני מנפה קמח, אני חושב שהנפח לא גדול. לכן, גם בקילו קמח, יהיה לי מספיק נפח, אחרי שניפית אותו
כדי... לא בטוח שקפתי אחריך לגמרי, בוא נאמר, זה שאלה לאחרי שהוא. אני אנסה לעקוב אחריך. קיצור, למה יעשה, בסדר? בדרך כלל אגב, זה לא כזה, בוא נאמר, כל השיעורים האלה, בדרך כלל שיש קודם מתכונים, בסדר? זה או קילו או שתי קילו, בדרך כלל. כאילו, אין כאילו, זה לא כזה מסובך. אז בדרך כלל בקילו, אז לא, שתי קילו כבר עם ברכה. בסדר? וגחנה, בדרך כלל, ככה די מקובל. יש דברים באמצע. בסדר? אז אמרנו עד עכשיו שני דברים. תנאי החיוב א', שהקמח יהיה מ-5 מדרגן, נקודה שנייה, שהכמות יהיה זה. בסדר? זה תנאי שני. בסדר? יש שאלות? כן.
פחות מקילו 25 לא מפרישים.
לא. בסדר? אין מקל, אתה רוצה לחשוש לרב טיקוטינסקי, אבל זה ממש לא... לא מקובל. כן. איך? זה כש... זה הולכים על פי הקמח שיש לך בסקיל. כלומר, זה קילו. כן.
יש שם 0.1 יותר מדי, לא יודע שלך זה הרמיש, נכון? זה לא...
איפה?
זה
לבר... בסדר, חייתה לי. טוב. תנאי שלישי זה הנוזל. מה זאת אומרת הנוזל? איזה נוזל שמתי בתוך העיסה? מה זאת אומרת? עכשיו, למעשה הדבר הזה הוא לא כזה נפקא מינה, רק שתדעו שיש איזה דיון. אם יש מים או שער משקים משיבת המשקים, בסדר? יד שחת דם, יותר יין, שמן, זית, דבש, חלב. קיצור, אז ברור שחייבים מחלה. הדיון מתעורר כאשר יש לי מי פירות. מה זה מי פירות? נניח ביצים, או כאן אני יודע, קחת איזה מיץ או משהו, נרבבת בתוך הזה. עכשיו, זה לא הכי מעשי בעולם, כי נראה בדרך כלל שגם מכניסים כל דברים נוספים, יש גם מים, אבל יש דברים, מצות. נכון, נכון. עכשיו, זאת אומרת, כשעושים מצה עשירה, וזה מקפידים מאוד, שאולי יש שם שום מים וכדומה, ואם לא, אז זה לא... נכון, אז זה יכול להיות רבתי לשם, אה? אז יפה, אז מה קורה לגבי מי פירות? אם יש לי רק מי פירות, האם מפרישים חלה? הדבר הזה יש מחלוקת במשנה, בחלה ב' ב', פרק ב' משנה ב', מפורש שווים בחלה, אבל לעומת זה בירושלמי, במקום שם פרק ב' בהלכה א', יש שם מחלוקת בדבר, ונראה שם דווקא מירושלמי שלרוב השיטות לא חייבים בחלה. כאשר כל הנוזל זה רק מי פירות. למעשה, הרמב״ם והרשב"א, ולאור זה גם שולחן ערוך, בשין כף תת, פוסקים שחייבים. כלומר, אין שום הבדל, גם בפירות, חייבים ומפרישים עם ברכה וזהו. השח מביא שם במקור, בסעיף קטן ח', את הראש, שמסתפק בדבר, ולכן הוא אומר שתפריש בלי ברכה. בסדר? אני מסכם. כאשר אני מפריש במי פירות, בלבד, אז השולחן ערוך פוסק, כמו הרמב״ם, שאנחנו מפרישים בברכה, ואילו השח אומר שאנחנו מפרשים בלי ברכה, שולחן ערוך ספרדים, השח ככה נוהגים בדרך כלל אשכנזים. אלא ששמה, שגם השולחן ערוך, גם הספרדים, מודים שכיום ראויים מאוד לא לעשות את הדבר הזה, בסדר? למה לא? בגלל סיבות אחרות לא קשורות, זה קשור ללכות תומה. אני אגיד זה בקצרה, מי שלא עוקב לא סוף העולם. מה עושים בליל הסדר, זה לא הנושא כרגע, אבל עקרונית הסמק כותב, שהיום יש לנו בעיה, אם ניקח מי פירות בלבד, בסדר? החלה הזאת היא בעצם לא מוכשרת לקבל תומה. נכון? בשביל להיות מוכשרת לקבל תומה צריך שיהיה חמש שבת המשקים. ואז מה יוצא? איפה יש לי חלה? חלה תאורה. בסדר? יש לי כהן שהוא תמה. אי אפשר להביא לו. מה אני עושה מחלה? שורף אותה? מה פתאום? אסור לסוף קודשים שהם תאורים.
אבל בכל מקרה אנחנו חושבים
שהוא נרטב, זה חשש, כאילו, בוא נאמר, אני לא יודע אם אפשר לעבוד על זה, וגם תלוי מתי הוא נרטב. כאילו, זה שהוא נרטב בשדה, זה לא הופך אותו. קיצור, שנייה, בוא נאמר, זה לא עיקר העניין. בסדר, לענייננו רק אסמך, כלומר, בקצרה, שלכן לך תחילה, בלי קשר לכל הדיון, האם חייבים או לא חייבים, עקרונית יש להימנע מזה, מסיבות של תרה ותומה היום, וככה שולחן עורך פוסק למעשה. בסדר? מה קורה לאדם שכבר עשה את זה? הרמ"א שם אומר שיש כל מיני פתרונות. אני לא נכנס לזה, זה לא רלוונטי לרובנו, נכון, למי שעושה מצות עשירה במפעל לפסח, אז הוא צריך לדעת מה עושים. בסדר, אני רק קיצור מסכם. לגבי הנוזל, אז למעשה אם יש לי או מים, או חמישיות המשקים חייבים, ופירות. זה מסובך משתי סיבות, גם מסיבה שלא ברור שחייבים. סיבה שנייה של תומה וטהרה. לכן עדיף מאוד, אנחנו בבית, לא לעשות עיסה רק עם פירות בלבד, אלא להרבב שם עוד דברים. טוב, נקודה הכי פשוטה. כן.
מה שפסק שפטור לגמרי השקודים
האוספרדים? אופה.
מי פסק שפטור לגמרי
השקודים האוספרדים? פטור לגמרי, אין אף אחד שפוסק ככה למעשה. הראש אומר והשח פוסק למעשה, שיפריש לברכה. השח בדרך כלל אשכנזים נוהגים כמו השח, בסדר? ובספרדים נוהגים כמו שולחן ערוך שמפרשים מברכה. טוב, עכשיו סוג העיסה. כאן זה קטע קצת יותר מסובך, זה גם מאוד מאוד מעשי. האם אני חייב להפריש חלה על סופגניות, על עוגות, או רק על לחם? בסדר? זה דבר שהוא לא הכי ידוע בעולם. ואני אפשר את השורה האחרונה, הפרשת חלה זה לא רק על חלה. בסדר? זה על הרבה, על כמעט על כל סוג מאפה. בסדר? זה היה כפר השורה האחרונה, עכשיו אני אסביר. אתה מעשה את זה כמה שיותר פשוט, למרות שזה סוגיות מסובכות מאוד. המשנה בחלה, פרק א' משנה ה', מופיע שמה, זו משנה ארוכה, אבל מופיע שמה כאשר תחילתה עיסה, מה זה תחילתה עיסה הכוונה? כאשר בתחלה, הבלילה, של העיסה היא עבה, כלומר שהמרקם של העיסה זה לא משהו נוזלי, בסדר? אלא זה משהו ככה פציקי יותר, בסדר? כאשר הבצק בהתחלה הוא פציקי, הוא עבה, אז חייבים מחלה, גם אם אחרי זה אני אתגן את זה, לא משנה, העיקר הנקודה שברגע שיש לי, שיש לי בצק, בצקי עבה, וזה לא כמו בעוגות שלנו, שאנחנו מכינים עוגה, ויש כזה משהו נוזלי, אלא כשיש בצק, אז חייבים על חלה, לא משנה מה יקרה אחרי זה. לא משנה אם אחרי זה אני לא אופה את זה, אלא אני אתגן את זה ואבשל את זה, לא משנה. אם יש לי בהתחלה משהו עווה, אני חייב בחלה נקודה. בסדר? ומצד שני, הגמרא בפסחים למד זין עמוד א', אומרת שהנקודה שקובעת זה האפייה. כלומר, לא אכפת לי איזה סוג עיסה לי בהתחלה. אם על ירח או על עווה, זה לא הנקודה. בסדר? הנקודה זה אם אפית בתנור או לא. בסדר? עכשיו שם בגמרא יש גם דעה שאני גם מסגר עליך, שתנור זה לאו דווקא בתוך התנור, אלא גם אם לקחתי על סיר, שמתי על גבי אש אבל בלי מים, זה גם מוגדר כאפייה. כלומר, אפייה זה בעצם סוג של בישול, אפשר להגיד בישול, בלי מים. כלומר שאין לי שום מים, זה או בתוך התנור עצמו, או על גבי התנור, בלי מים, בלי נוזל. בסדר? בסדר. זה עכשיו, יש כאן סתירה. אז במשנה המפורש הנקודה זה העיסה. כלומר, אם יש לי עיסה שהיא עבה, אז מתחייבים. ואילו יוצא שם בגמרא בפסחים, שבכלל אין התייחסות. כאילו, הגמרא לא אומר שום דבר על עיסה, היא בכלל היא לא, זה לא שיקול. אז מה הנקודה? הנקודה זה העיסה, הנקודה זה התנור. עכשיו אני כבר אגיד לכם, אנחנו נראה את זה בהמשך הרבה. חלק גדול מהדיונים כאן זה לא רק פסוקים. בפסוקים כתוב שם על צד אחד ראשית אריסותיכם, כלומר, התייחסות לעיסה. מצד שני, כתוב שם לחם הארץ. כלומר, מדברים על התוצאה של לחם שזה קשור יותר לאפייה. בסדר? אנחנו נראה את זה בהמשך הרבה, שיש הרבה דיונים אם הנקודה זה העיסה, הנקודה זה הלחם. אז גם כאן כבר יש את ה... אני חושב, רואים כבר את הנקודה הזאת, שבעצם יש את המתח. האם הנקודה זה הסוג של העיסה, בסדר? ואם תרצו, ברור שמכינים לחם, ואנחנו נראה גם על דברים אחרים, אז ברור שהעיסה היא יבה. אז זה הנקודה, הנקודה זה העיסה. או שלא, נקודה, זה צורת ההכנה הקלאסית של לחם, שזה האפייה. עכשיו, ביישוב בין המשנה לבין הגמרא בפסחים, יש בגדול, בראשונים, שתי אפשריות, יש הרבה יותר, אבל בוא נאמר, בינינו זה מספיק. רבינו תם. רבינו תם אומר, יש שתי אפשריות חיוב. או זה או זה. כלומר, המשנה והגמרא משלימים. אפשר או להתחייב כאשר יש לי דילה עבה, כלומר, יש לי עיסה בצקית, ולא משנה מה עשית אחרי זה עם זה. אפשרות שנייה, זה אם אפית בתנור משהו, אתה חייב גם עם זה בלילה רכה. דוגמה מעשית, לקחתי עוגה, עוגה פחושה. בסדר, איך מכינים עוגה? אני מכזין נראה בבלנדר שזה כזה נוזלי. כרגע זה עיסה, זה בלילה רכה. שמת בתוך תבנית בתנור, אפית בתנור, אתה חייב בחלה. בסדר, על פי רבינו תם. בסדר? כלומר, אני חוזר. על פי רבינו תם, יש שתי אפשרות חיוב וכל אחד עומד בפני עצמו. או בלילה עבה, או אפיה בתנור. שתי אפשריות. רבינו תם הזה מופיע בספר הישר, וגם מופיע שם בתוספות בפסחים, מופיע בעוד כמה מקומות. זה עניין אחד, זה רבינו תם. רוב הראשונים, הר"ן, רמב"ן, רש, חולקים, ואומרים מה פתאום. כן.
אם ככה, באיזה שלב הוא יתחייב אם הוא צריך
להפוך מהנוזל? שאלה מצוינת, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, בסדר? אבל בוא נאמר שאני כבר רענה, שרפי רבינו תם זה, אם יש לי עיסה עבה, התחייבתי. בסדר? אם אני בגלל רכה, אני עדיין לא התחייבתי. אם עפיתי, אז התחייבתי, אפי רבינו תם. בסדר? כן. בוא נאמר, המשנה שבתי קודם, זה מסובך, אני לא רוצה להכנס לזה כי זה בלגן, אבל בוא נשאיר את זה בזה. בסדר? מה זה? אפשר להסביר ככה את המשנה גם, אבל זה לא מחויב. אם תרצה אחרי זה, תבוא אליהם משנה, זה לא רוצה להגיד. בסדר? בוא נאמר, אני... השיעור הזה בלכות חלק, כאילו, תבין, אני, יש לי איזה סיכומים של בערך 200 עמודים במחשב, בסדר? אז אני ככה מנסה להוריד את כל מה שיכול לסבך אתכם, ומה שהוא, לא יודע, מיותר, אבל קיצור. טוב, זה כיוון אחד. רוב הראשונים חולקים על רבינו תם. זה אמרתי, זה הרמב"ן והר"ן והרש חולקים, אומרים שלא נכון. מה שקובע זה אפייה, בסדר? כלומר, אם אפית משהו, אתה חייב. אלא שמה? אני מוכן לקבל שאם בשעת העיסה חשבת לאפות, בסדר? לא קשור כרגע לסוג העיסה. אבל אם חשבת לאפות בזמן, הכנת העיסה מסוימת, הכנת מבחינתי בלילה רכה, בסדר? והתכוונת לאפות אותה, ואחרי זה חרטת ובסוף טיגנת ומשהו כזה, זה לא משנה. כלומר, אם עליך מחשבת אפייה, בזמן העיסה, אז אתה גם יכול להתחייב. כלומר, אני חוזר. הנקודה המרכזית זה אפייה. אז אם אפית משהו בפועל, אתה ודאי חייב. אלא מה שמופיע במשנה שם, שאם התחילה, מה זה התחילה שזה, שהתחילה סופגנית, כוונה שבזמן העיסה חשבת לאפות, אם חשבת לאפות, אז אתה חייב. אבל אם מההתחלה הכנת עיסה, ואתה מההתחלה, אתה התכוונת לא לאפות אותה, אתה פטור לגמרי. בסדר, שנייה רק, אני רוצה לסיים את זה, לסכם שברור, אני חוזר. למעשה, על פי רבינו תם, או עיסה עבה, או אפייה. על פי רוב הראשונים, הנקודה זה אפייה, או מחשבת אפייה. שום דבר, אבל אם יש לי סתם בלילה עבה, שתכוונתי אחרי זה לתגן ולבשל, אני לא חייב. מה נפקא מינה פשוטה? סופגניה. בסדר? אנחנו נראה עוד כמה, רק שלחדד, עוד שנגיד מה למעשה. כלומר, על פי רבינו תם, אני חייב או לא חייב? אני חייב כי יש לי בלילה אהבה. על פי רבינו תם אמרנו, זה או בלילה אהבה. נכון? סופגניה שמכינים סופגניות, יש לך בלילה אהבה מאוד, אין שיש לך בלילה אהבה. זה לא עוגה נשפכת בתנור, זה... בסדר? כלומר, למרות, עכשיו, על פי רוב הראשונים, זה לא נכון. למה? כי למרות שזמן העיסה זה אהבה, אבל אין לי מחשבת אפייה, אני התכוונתי כבר מההתחלה, לתגן את הסופגניה, בסדר? נראה לי שאין לי מכן את כמה, לפעות סופגניה, יש רוב אנשים לא אופים סופגניות. עכשיו, מה אנחנו נוגעים למעשה? השולחן ערוך תוסק כרוב הראשונים, כלומר, שדווקא אפייה או מחשבת אפייה היא מחייבת, ולאור זה יצא שבסופגניות, וזה לא רק סופגניות, זה יכול להיות גם איטריות, איטריות הרבה פעמים מכינים בלילה אהבה, ואחרי זה מתקנים, מבשלים, אבל לא אופפים. בדרך כלל, יש סוגי יתריות שונים, אבל... ומלאוחים גם. מלאוח גם יש כאילו בצק מאוד עבה, ואחרי זה מתגנים, משהו כזה. בסדר? כלומר, יוצא על פי השולחן ערוך, שלא חייבים להפריש את זה חלה בכלל. למה? כי העובדה שיש בי לאהבה לא מחייב, אלא רק אם אני אופה משהו, או שחשבתי מההתחלה לאפות וחזרתי בי. אבל אם יש לי משהו שהוא מההתחלה היה מיועל לבישול, לתיגון, משהו כזה, לא חייבים. כלומר, לספרדים, לסופגניות, יטריות, מלאכים וכדומה, בהנחה שבישלתי, תיגנתי אותם, וככה הייתה מחשבה מתחילה, לא חייבים בכלל להפריש. אבל מה? השח, זוכרים את השח? השח חושש לרבנו אותם. השח, ואמרנו שכבר אשכנזים בדרך כלל נוהגים כמו השח, לא תמיד, אבל ככה כל פוסקי השנה סכימו את השח הזה, וחוששים לרבנו אותם, ולכן במקרים האלה אנחנו מפרישים בלי ברכה. כלומר, מצד אחד, הוא מקבל שהדעה המרכזית זה כמו רוב הראשונים, אבל נחשוש לרבנו אותם, ולכן בכל המקרים האלה אנחנו נפריש בלי ברכה. אני מסכם, בסדר, זה קצת טיפ אלי מסובך, אבל אני מבטיח לכם שזה יכול להיות הרבה יותר מסובך. אני חוזר. היה בעצם יש משנה שממנה משמע בפשטות, שהנקודה זה העיסה בהתחלה, כמו שהעיסה אהבה. יש גמרא שממנה משמע שהנקודה זה אפייה. רבינו אותם מבין שזה או זה או זה, כל אחד לעצמו יכול לחייב. כלומר, או עיסה אהבה או אפייה בתנור. רוב הראשונים הבינו שלא נכון, שנקודה בעיקר זה התנור, ומה שמופיע במשנה זה לא דווקא עיסה, אלא זה הייתה עיסה שתכוונת בהתחלה לפות אותה, ולכן במקרה הכנת את זה עבה, ואז חזרת בך. אבל אדם שתכוון מההתחלה לבשל את הגן, אז פתור. השולחן ערוך פסק כרוב הראשונים, וכך נוהגים ספרדים. השח חושש לרבנו אותם, ולכן אשכנזים וכל המקרים האלה שיש בהתחלה בלי לאהבה, הם יפרישו בלי ברכה. אגב, הערת סוגריים, באמת לא, אין זמן להערת סוגריים, בסדר, לא משנה. שנייה, בסדר? שנייה רק. אני רק מסייג את השולחן ערוך, כלומר, גם הספרדים שראינו שאם יש מהתחלה בלי אהבה, אבל יש כוונה מההתחלה לבשל את הגן שפטורים, סיוג מסוים, בסדר? שמופיע בשולחן ערוך שם בסעיף ד'. אגב, השולחן ערוך שמרתי קודם, זה שולחן ערוך בשינקפתי. בסדר? בהתחלה שם, בסעיפים א' וג', ושם בסעיף ד' הוא מביא סיום מסוים, שאם יש לי עיסה, אהבה, בסדר? שכוונתי מההתחלה כן לאפות חלק, אבל את השאר לבשל ולתגן, אז כל ההכלה חייבת. כלומר, כל מה שהשולחן ערוך אומר, שאני פטור, זה בהנחה שאתה הולך לבשל או לתגן את הכל. אבל אם אתה מתכוון לאפות אפילו חלק, אז גם הוא מודה שחייבים. כן, שאלות? רק בזריזות, כי יש הרבה מה להספיק. מה זאת אומרת? כאילו אם זה מאוד מאוד רך?
נגיד, לא, נגיד, לא בכלל יוצא נגיד כוס מים, אבל אחר כך
שמים עוד נוזלים שלא חסם. מה, בכלל הנוזלים? אתה חוזר כאילו נקודה של נוזלים?
כן.
לא משנה, אם יש... כאילו קצת נוזל, כן. כן.
מה קורה עם בפני עוגה?
מה זה?
מה קורה בעיסה רכה בעוגה וזה?
אז אוקיי, אז מה שיוצא למסקנה, יוצא בעיסה רכה שפיתי, לכולי על מה אתה חייב. כלומר, אם לקחתי עוגה, בסדר? בואו נעשה במעשה. יש לי דברים, עיסה, פרושה, עקורים חייר, אין לשמה, שאתה בבית, אתה בחיים לא תתחייב. למה? כי צריך שיעור כזה של כמח. בסדר, אם אתה מכניס בעוגה שלך בבית, קילו נקודה 2.5 כמח, אז אשתך לעתיד תרוג אותך. בסדר? בקיצור, זה רלוונטי במאפיות. במאפיות שמכינים עוגות ענקיות, או משהו כאילו שעיסות ענקיות, אז באמת היא רלוונטי. בבית, אז מצד אחד עוגות פחושות, דהיינו, עוגות נשפחות, שופים אתנו מצד האמת, אמורים להתחייב, אלא בפועל, וזו נקודה חשובה, להתחייב, וזה קשור לשאלתך, צריך כאילו נקודה 2.5 כמח. כלומר, זה שבסוף יש לי עיסה עם מים וכל מיני דברים נוספים, זה מגיע ל... זה לא משנה. צריך מההתחלה כמח בשיעור הזה. מה זה?
עם ברכה.
מה עם ברכה? אם יש לי עוגה גדולה, עם קמח של 1.25, יש לך תנור בגודל החדר הזה, לפית אותה, אתה חייב עם ברכה. בסדר? עקרונית. זה מצד אחד. כלומר, מצד אחד, שנייה, מצד אחד, כל דבר שאתה הופה אותה, עקרונית, חייבים בברכה. זה מצד אחד. מצד שני, דבר שהיה בלי לאהבה בהתחלה, למרות שאחרי זה תיגנתי ובישלתי, כגון סופגניות, מעולם ערכים יטריות, עקרונית על זה חייבים להפריש לאשכנזים בלי ברכה. בסדר? שאלות על זה?
איך מפרישים
בפועל? את מה? יפה. עכשיו, איך מפרשים מהעוגה בפועל, זה עוד שנייה אנחנו נראה. בסדר? כי השאלה הגדולה זה קשור של מה שאתה קודם. תראו שאני אדע לך השם. מה זה? מה איך זה עובד? האמת אין לי מושג, אני יותר טוב שהספרדים בגדול, האמת שיש להניח שהספרדים חוששים גם אשכנזים, אני מניח, אבל אני לא בדקתי את זה אף פעם, בסדר? אני רוצה, אלא כן מישהו לא הבין, אני רוצה להמשיך הלאה, כי יש עוד כמה נושאים.
מחשבת, לחשוב,
זה
שאני חושב, אני צריך לומר.
לא לחשוב, מחשבה. לא תחיל שם ייחוד לשם ביסקוויט. טוב, אני ממשיך וזה קשור לשאלתך. טוב, אז אמרנו שיש חמישה דגן, יש כמות, יש נוזל, סוג העיסה, שאמרנו שבגדול למעשה זה או שאני רופא, אתה יודע, זה פשוט לכולם, או שאם יש לי גלילה עבה, אז לאשכנזים בעברך. עוד נקודה. טוב, סליחה, תנאי חיוב סיימנו. רגע מחיים. תדע, כלומר, בתנאי חיוב ראינו ארבעה דברים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו, התחייבתי. מתי אני חייב להפרש חלה? בסדר? בדבר הזה יש בספרי מחלוקת. כבר אמרתי לכם שבפסוקים, בספר במדבר, מצד אחד כתוב שם, הריסותיכם, כלומר עיסה, מצד שני כתוב, לחם הארץ. ונחלקו התנאים בספרי, סימן קופיוד, האם צריך להפריש בזמן העיסה, כלומר בזמן שאוספתי מים ויש לי כבר כאן עיסה, זה שיטת רבי יוחנן בן נורי, או רבי עקיבא אומר שצריך להפריש שיש לי חלה. כלומר שהעסק כבר מתחיל שם, אומר, הוא מדבר על הקרימה, כן? כאילו השלך כבר נהיה מוכן, ויש בזה מחלוקת תנאי. בסדר? שאופה רבי עקיבא למד מלחם הארץ, שאנחנו הולכים לפי, שזה כבר נהיה לחם, ורבי יוחנן בן נורי דיבר על שטה עיסה. כאשר עיסה כבר מתחילה להיות מגולגלת, ויש כבר עיסה, אז אנחנו מפרישים. אלה שמה, רבי יוחנן בן נורי, שאומר שחייבים בזמן העיסה, גם הוא מודה שדיעבד, אם אדם לא מפריש בזמן העיסה, אז כאן נכנס לחם הארץ. כלומר, דיעבד, אני אוכל להפריש גם מהחלה אחרי האפייה. כלומר, שיטה אחת רבי עקיבא שצריך להפריש דווקא מהחלה, רבי יוחנן בן נורי אומר לך תחילה בזמן העיסה, ודיעבד מהחלה. להלכה אנחנו פוסקים, שולחן ערוך סימן שכף זין, פוסק כרבי יוחנן בן נורי, כלומר, שלכתחילה אנחנו מפרישים בזמן שיש עיסה, ודיעבד אנחנו פוסקים, אנחנו מפרישים מהלחם. כלומר, אדם ששכח, אדם ששם את כל איזה דבר ושכח להפריש חלה, אז יש לו תקנה. מתי יש לו תקנה? ברגע שהחלות יצאו מהתנור, הוא יכול להפריש, יכול להפריש.
עם ברכה או עם
שיש... יפריש עם ברכה, בסדר? עם ברכה.
למרות כל חלה, זה פחות מהחיוב.
עכשיו, יפה. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. אנחנו נגיע לזה בהמשך עוד שנייה, בסדר? עכשיו, לשאלתך, מתי השיטה של... קיצור, מתי אנחנו נפריש גם לכתחילה בזמן של הלחם? בעוגה. כי עוגה, בסדר? בהתחלה זה משהו כזה נוזלי. אין לך כאילו זה... קיצור, אז בעוגה לכתחילה מחכים על אחרי האפייה, ואז מפרישים, ככה מופיע בספר תורת הארץ, ובדרך אמונה של הרב קניבסקי. מה זה? ככה
עושים גם עם מצות.
כן, טוב, אני לא יודע, אבל יכול להיות. בסדר. עכשיו, יש איזה דיון, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אין לנו מספיק זמן. יש שיטה שאומרת, ככה נראה ברמב"ם, שצריך להפריש מיד אחרי ששופכים את המים לתוך הקמח. מה שמקובל יותר, שלא, מה שמקובל יותר, שאחרי ששופכים את המים ומתחילים לגבל את העיסה, ורק אז, כאילו זה נפח לעיסה משמעותית, דווקא אז אמורים להפריש, ככה בשולחן ערוך, וגם ברמב"ם זה בלגן, אני כרגע מדלג על זה. טוב, עכשיו. אז אמרנו שרגע מחייב בגדול, זה בגלל שיש עיסה, נכון, לכתחילה, ודיעבד שיש לחם. עכשיו, אני רוצה קצת לסייג את זה. יש מצבים שלמרות שיש לי עיסה של 1.66 קמח בפנים, ויש לי כאן, יש גם מצב שאני לא חייב בחלק. מתי? יש סוגיה שנקראת עיסה על מנת לחלק. מה זה על מנת לחלק? כלומר, שאני הולך לחלק את העיסה הזאת לכמה חלקים. בואו נסביר. טוב, נקודה ראשונה שקשורה אלינו, אבל נזכיר את זה בכל זאת, המשנה בחלה, פרק א' פשוט זין, אומרת, נחתום שעשה שעור לחלק חייב בחלה. כלומר, אם יש לי נחתום, כלומר, בלשוננו מאפייה, שמכינה כמות גדולה של עיסה, למרות שהיא אחרי זה הולכת לחלק את האיסה הזאת לחלקים ולמכור לאנשים שונים, בכל זאת המאפייה חייבת חלה, מסיבה מאוד פשוטה שמופיעה בירושלמי, מי אמר שהוא הצליח למכור את הכל ואולי הכל יישאר אצלו, ובסוף בעצם הכל יישאר אצלו, ולכן הוא חייב בחלה, וככה המאפיות באמת נוהגים להפריש חלה עם ברכה. זה פחות קשור אלינו. אלה שמה, יש דיון שמופיע בירושלמי שמה, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, יש להניח, כן, ריש לקיש, מה קורה באדם פרטי? אדם פרטי שהוא, יש לו עיסה גדולה והוא מתכוון לחלק אותה, בסדר? מה זה לחלק אותה? כרגע אני אומר ומשך אני אסביר יותר, הוא אחרי זה חלק את זה בין אנשים שונים, הוא מכין חלה לעצמו, משלוח מנות, יפה, או מכירים בגנים, ילדים מכינים, כאילו, מכינים עיסה גדולה וכל ילד מקבל איזה חלה קטנה או בבית ספר, משהו כזה, ועושים הפרשות חלה לבזה בת מצווה ומכינים עיסה גדולה, אבל אחרי זה מחלקים את העיסה לאנשים שונים. ובדבר הזה יש מחלוקת, רבי יוחנן בריש לקיש, ו... את העיסה. אם מחלקים, כלומר, אם מכינים לחם ענקי ואחרי זה מחלקים...
כן.
אז על זה מדובר, על זה מדובר, על זה יש דיון.
או אם אני מכין עיסה גדולה, אז מחלק אותה גם כן.
שנייה, אז לנועצים האלה אנחנו נגיע עוד שנייה. בסדר? כרגע אני אקח את המקרה פשוט, הכוונה מכין עיסה גדולה, מחלק אותה לעיסות קטנות, אופה אותן ומחלק אנשים שונים. שנייה. בדבר הזה יש מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, כאשר, שורה האחרונה, יש איזה יותר עריכות, הרמב״ם, בפרק ו' הלכת ט', פוסק רבי יוחנן, שזה פותר אותנו. כלומר, אדם שמתכוון עיסה גדולה ומחלק אותה לזה כזה, אדם הזה פטור מחלה. כלומר, למרות שהעיסה, רגע העיסה, זה רגע המחייב, אם אדם יודע מראש, המחשבה שלו, שולח עכשיו לחלק את זה לחתיכות קטנות ולחלק את זה וכדומה, אז אנחנו פטורים. הרייבד חולק עליו, פוסק כמו ריש לקיש שחייבים. בביאור הרמב״ם והרייבד הזה, אם יש עריות זמן, יש רב חיים מדהים על זה, בסדר, רב חיים, בדף נתתי אותך בביקורים, פרק ו' על חיות ט', קיצור זה קצת מורכב, כדרכו של רב חיים, וזה לא, זה לא, לא מעשי, זה מאוד נחמד עיונית, אם יש עריות זמן נגיד זה בסוף, מי שירצה. אני רוצה אבל להתרכז למעשה, בסדר? כי זה סוגיות מאוד מאוד מעשיות. הרמב״ם נפסק בשולחן ערוך בשין כבב ב', כלומר, שאם אדם פרטי חושב בזמן העיסה שהולך לחלק את זה לחתיכות קטנות, הוא פטור. בסדר? הוא פטור.
את העיסה, לא את הלחם.
את העיסה, בסדר? אני עכשיו אסביר טיפה יותר מה מדובר. מה זה?
זה לא קורה כל כך.
אז שנייה, מה זאת אומרת? אז מה שזה ודאי מעשי, זה אמרתי, אם בבית ספר מכינים, בגן, מכינים עיסה גדולה, בסדר? ואז מחלקים את זה לכיכרות קטנות, וכל אחד הולך לילד אחר. במקרה כזה לא חייבים בכלל בהפרשת חלה, בסדר?
לא עדיף לו שיחלק אחד, שיקח כזית על כל הערימה הגדולה הזאת, ולא על כל חתיכה קטנה שהולך לחלק אחר כך?
לא הבנתי, לא צריך בכלל להפריש, אני אומר. במקרה כזה בכלל לא צריך להפריש.
אבל אני צריך להפריש גם
כלום.
שהוא נותן
לנחת. לא, האדם הזה פטור בעצם מחלה. כלומר, אם יודעים מראש שעכשיו הם מחלקים את זה לכל אנשים שונים, בסדר? במקרה כזה בכלל לא חייבים בהפרשת חלה, נקודה. בסדר? עכשיו, לאור על אור זה, וקצת עכשיו אני קצת יותר אסביר, עד עכשיו קצת ברפל, אישה רגילה מכינה חלות לשבת, בסדר? מה היא עושה מבצק? מה היא מכינה חלה כזאת מקילו וחצי? מה פתאום? היא מחלקת את זה לכמה חלות, לחמש, שש, שמונה חלות. אז לכאורה היא פטורה מחלה, כי היא מחלקת את זה לעיסה קטנות, בסדר? וכל אנחנו נראים שאיך זה יכול להיות. אנחנו נוהגים, נשאר ישראל לברכות על חלה, איך זה יכול להיות? עכשיו, בדבר הזה יש באחרונים כמה תירוצים. אני אגיד לכם את ארבעתם. אני אציג קודם כל את כל התירוצים, בסדר? ויש נפקמיות ביניהם, ואז נגיד מה השורה האחרונה למעשה. הדבר, הכיוון המקובל יותר, ונראה גם הגני יותר, הגרא, שם במקום, שין כבב, סיף קטן זין, וככה גם את הרוב האחרונים, השח, בח, לבוש, פריש, הקיצור, הרבה האחרונים, מסבירים, על מנה לחלק הכוונה לאנשים אחרים. כלומר, אם אני עכשיו מכין עיסה, ואחרי זה מחלק אותה במשלוח מנות או בגן הרבה ילדים, אז זה מדובר שני פטור. אבל אם אני מחלק את זה לעצמי, בסדר, ברור שחייבים מחלה. זה ההסבר הפשוט, ואז על פי זה ברור שכל פעם שאנחנו מכינים לעצמנו חלה, חייבים. אבל צריך לזכור שאם מכינים משלוח מנות מראש, ויודעים שהולכים לחלק את זה כמה אנשים, במקרה כזה לא חייבים בכלל.
משלוח מנות אתה עופה את זה?
לא חלק איסה.
אתה לא, אתה צודק, אבל הכוונה כאן למרות שאחרי זה, אתה עכשיו הופיע הכל ביחד, אבל כיוון שכבר עכשיו אתה יודע שאתה הולך לחלק את זה, אתה לא, גם כאשר אתה לא שולח איסה למישהו במשלוח, אתה שולח לו חלה, אבל אתה מראש יודע שאתה מחלק את זה לאנשים שונים, אז אתה פטור. אבל אישה בבית, במקרה כזה, חייבים, כן. זה נכון, וזה לא משנה, בגלל, למרות שזה נמצא בבעלותך, בסדר? כיוון שאתה מראש, כלומר, יש, אם, ברור שאם יש לי חצי חלב, ולשכן שלי חצי חלב, ברור שאי אפשר להתחייב. אבל למרות שאני הבעלים היחידים כרגע, כיוון שהחלב הזאת הולכת להגיע לאנשים אחרים, אז פטורים, בסדר? זה מוסכם. בסדר? זה חידוש, אני מסכים, זה חידוש, זה לא ידוע כל כך. עכשיו, זה תירוץ אחד, בסדר? תירוץ אחר, האמת אני לא אגיד לכם את כל התירוצים כי אנחנו לא מספיק, אני אגיד לכם רק מה שיותר חשוב למעשה, שנייה. טוב, מדני מלך, מדני מלך מופיע בפתחי תשובה, פתחי תשובה מי שמכיר או שאני לא מכיר, זה חמד מעשה כלים לשולחן ערוך. הוא אומר, זה דווקא נקודה חשובה, הוא אומר שהכוונה שמחלקים את היסוד ולא אופים את הכל ביחד, אז פטורים, אבל אם עכשיו אני מכין כמה יסוד קטנות, נופת כולם כרגע ביחד, בסדר? הכוונה ביחד זה לא, כאילו, אפשר בכמה נגלות. אבל אם עכשיו הופיעים עול, ברור שחייבים. מה שמדובר, יישא, מלחלק אני פתור, אם יחד יישא גדולה. וזה קיים היום. ואז יישא חצי מהיישא בפריזר. ומכין לשבוע הבא. או מחר, מחרתיים. אז לא חייבים. חייבים דווקא כאשר אתה הולך ומכין עכשיו את הכל ביחד. עכשיו, הדבר הזה שאני כבר אגיד, שאנחנו חוששים מזה להלכה, אנחנו נראה את זה בהמשך, נקודה חשובה. כלומר, אדם שמכין בערב שבת כמו גדולה של יישא, בסדר? שאמרנו כאן. אם הולך לפות את הכל עכשיו, חייבים. אבל אם עכשיו הוא מקפיא את העיסה במקפיא, בסדר? או שומר את זה, יש דרך אחרת, אז במקרה כזה, על פי המאמי מלך, לא חייבים. אנחנו נראה בהמשך מה הלכה למעשה. בסדר? זה עוד הסבר. הסבר נוסף, חזון איש. חזון איש מופיע בזרעים, בסדר? ליקוטים, סימן ב', סעיפים ב' עד ג'. הוא אומר ככה, אם אתה מחלק את זה כי פשוט אתה לא רוצה חלה עצומה של איזה חסידות, אתה רוצה חלות נורמליות, בסדר? אז ברור שחייבים. מתי הבנה לחלק פותר? כאשר יש לך קפידה שהדברים האלה יתערבבו. מתי יש לי קפידה שזה יתערב? אם אתה מכין חלה מתוקה וחלה חמוצה וחלה בצבע זה וחלה בצבע אחרת, בסדר? אז החלוקה היא משמעותית, אני בעצם מפריד כאן בין היסוד. או כאשר אני מכין מהיסה חלה ועוגה. בסדר? יש כאלה דברים.
אני מכין צורות שונות לחלה.
זה לא משנה, צורות לא משנה. הכוונה שמשהו כאילו, משהו בטעם. בסדר? משהו מהותי אחר. בסדר? עכשיו אני מסכם, ראינו שלוש שיטות, אני מסכם אותם ונראה מה הלכה למעשה. הסבר אחד, הרווח והאחרונים, הגרה, אומר שאיסה המנה לחלק פותר, דווקא כאשר אתה מחלק עם נשים אחרים, ראינו משלוח מנות, גנים וכדומה. אבל אדם מעצמו, גם אם הוא אחרי זה מקפיא את האיסה משהו כזה, אז הוא חייב. הסבר שני, עמד המלך, אומר שהשאלה אם כרגע אתה עופה את הכל או לא. כלומר, אם הכנת איסה גדולה, ואני מחלק לחתיכות קטנות ועופה את הכל, חובה. מתי אני פטור? כאשר אני לוקח את האיסה ושומר חלק להמשך. זה הסבר שני, הסבר אחרון, חזון איש, אומר שהשאלה אם חילקת, כי פשוט טכני, אתה לא יכול, אתה לא רוצה חלוק גדולות, או כי יש לך משהו מהותי, אתה רוצה לחלק ולהפריד, כי יש כאן טעמים שונים. בסדר? זה יש לו את השיטות. למעשה, בגדול, אנחנו, עיקר השיטה המקובלת יותר זה, כמו שאמרתי, זה הגרה. ולכן, מה שמוסכם על כולם, אם אני מחלק אנשים אחרים, כמו משלוח מנות, אז ברור שפטורים מחלה. אבל אם אני מכין לעצמי, באופן פשוט אני חייב בחלה, חוץ משני מקרים, שבמקרים הבאים שאני יכול להגיד, אנחנו מצד אחד נפריש בגלל הגרה, מצד שני אנחנו נעשה זה בלי ברכה בגלל לחשוש שעות נוספות. מתי זה? אם אני מקפיא חלק מהעיסה, בסדר? כלומר אני לא אופה את הכל עכשיו, אז אנחנו חוששים למד למלך, בסדר? ואנחנו מצד אחד מפרישים, בסדר? כי מדובר כאן באדם אחד ולא בחלוקה לאנשים נוספים. ומצד שני, אנחנו חוששים למני מלך, שהוא לדעת במקרה הזה בכלל פטור מגמרי, לכן אנחנו נפריש בלי ברכה. כך פוסק השפירת שבת כהלכתה, פרק מ"ב סעיף י"א. ונקודה שנייה, אנחנו גם חוששים לחזון איש, שכאשר יש לי מאפים בטעמים שונים, זה יכול להיות חלה ועוגה ביחד, או חלות בטעמים שונים, אני שמתי שם כל מיני דברים בפנים, ואני ממש מקפיד שהם לא יתקרבו זה לזה, כי זה טעמים שונים, לא רק צורות על הטעמים. גם במקרה כזה אנחנו נפריש, כי אנחנו בעיקר רואים כמו אגרה, אבל בלי ברכה, כי אנחנו חושבים בחזון איש. אני מסכם. אדם שמכין ניסה גדולה בשיעור הזה מתחייב לחלה, אם הוא מחלק את זה במטרה לפות לבין אנשים אחרים, פטור. אם זה לעצמי, חייב, עם ברכה, אלא אם כן, בשני מצבים שבהם אני אפריש בלי ברכה, אם אני שומר חלק מהעיסה להמשך החיים, או שאני, יש לי חלות בטעמים שונים. בסדר? אני ממשיך הלאה, אלא אם כן יש שאלות חשובות, כי יש עוד נושא שרוצה להספיק אותו. טוב. נקודה נוספת. אמרנו בגדול, זה קשור לשאלה שנשאלה כאן כבר זאת חביבה. זה, אנחנו בגדול מתחייבים מרגע שיש עיסה. בסדר? כלומר, יש לי קילו נקודה 2.5, וכזה 6, קמח, הרבפתי, עיסה, יש לי כאן זה, אני מפריש, חלה, אלא אם כן אמרנו, את העיסה הזאת אני הולך לחלק אחד לאנשים אחרים. עכשיו, יש מה שנקרא צירוף. צירוף אומר שאני הכנתי עיסות קטנות, הכנתי שתי עיסות קטנות, בסדר? עיסה בגודל קילו, ועוד עיסה בגודל קילו. והכנתי כל אחד בפני עצמו. יש מצב שאני יכול לחבר את שניהם לשיעור חיוב ולהתחייב. בסדר? מה זה? אז כאן יש שתי אפשרויות. בסדר? בגדול, נגיד זה בקצרה, יש שתי אפשרויות של צירוף. בסדר? לצרף זה לקחת שתי יסוד שהם אין בהם שיעור, לחבר אותם כדי שיעור ולהתחייב לגמרי עם ברכה. או עיסה, כלומר אני יכול לקחת שתי יסוד וכשהם נושכים זה בזה שאנחנו נראה מה הגדרה בדיוק, כלומר הם נוגעים אחד בשני צורה משמעותית, אז אני בעצם חיברתי והפכתי לעיסה אחת וחייבים. אפשר גם לצרף לחם. איך אני מצרף לחם? על ידי שימת הלחם במסגרת. מה זה מסגרת? כמו סל, או אנחנו נפרט יותר. אני רק אומר את העיקרון, אחרי זה אנחנו נראה בפנים שתי אפשרות. כלומר, אם יש לי שתי עיסות, עיסתיות, חיברתי את שניהם, חייבים. אם לחמים, נכון אמרנו כאן שדיעבד, גם כאשר יש לי לחם, אם לא הפרשתי חלה, בסדר? בזמן העיסה, ואפיתי את הכל, ויש לי עכשיו חלות שיצאו מתנור, שים את כולם ביחד. בסל אחד, ואתה כאן מתחייב. בסדר? אנחנו נפרט עכשיו יותר את הדברים. בגדול זה דברים אחרים גם מבחינת המהות. בסדר? שזה גריד ארוך, אני כרגע ואתה לכם על הגריד. כאילו כאן הנקודה שבעצם אני יוצר עיסה אחת. בסדר? ואז זה חיוב שהוא פשוט יותר. וכאן הנקודה שאני בעצם כאילו מחבר, אני לא מחבר את הלחמים כחל השני. כל לחם כמו פני עצמו, לייצר מסגרת אחד של לחמים. בגדול, יש איזה כל הנפקמיות, אני כרגע לא אכנס אליהם, הם לא כזה מעשי. בסדר? המקור לזה סתם זה משנה בחלה, פרק ב' משנה ד', כאן הלחם גם הופיע שם. בסדר. כל הדברים האלה נפסקו להלכה בשולחן ערוך, וזה שכ"ח סעיף א'. טוב, לגבי נשיכה. נשיכה של יסוד הכוונה, תרומת הנשם מסביר הכוונה שאם אתה מחבר את היסוד, ברגע שאתה נתק אותם, זה ינגוס אחד מהשני. בסדר? זה נשיכה. כלומר, אם אתה שם אותם קרוב, הם לא נוגעים, זה לא זה. צריך שממש לחבר אותם באופן כזה, אפשר במקום אחד, לא צריך שכל יתחבר. לחבר במקום אחד, שאם אתה מושך, אז משהו ככה יתנתק, זה תרומת הדשן, וזה ככה מובע שם בטז. בסדר. עכשיו, לגבי לחם. אם אני שם עכשיו לחמים על שולחן, זה נחשב כמסגרת שמחייבת. בדבר הזה יש גמרא מפורשת בפסחים, שאמרתי קודם, למדזי נראה לי, שמסתפקת האם צריך שיהיה תוך לכלי. מה זה תוך? כלומר, איזשהו שפה לכלי. כלומר, אם יש לי שולחן חלק בלי מסגרת הזאת, אז הגמרא מסתפקת להלכה, הרמב"ם פוסק, פרק ו' הלכה י"ז, שחייבים כלי, חייבים תוך. כלומר, כלי שאין לו שפה כזאת, היא לא מצרפת. כלומר, רק סל או משהו בסגנון מצרף לחלה. עכשיו יש דיון, שנייה, איזה כמות מהחלה צריך בתוך התוך. כלומר, אם יש לי כאן פס קטן כזה, ויש לי כאן חלה שמגיע, שם חלות על גבי חלות על גבי חלות, האם זה מספיק לצרף? יש איזה מחלוקת מאוד ארוכה. למעשה, אנחנו פוסקים שצריך שכל אחד מהחלות יהיה לפחות חלקית בתוך המסגרת. כלומר, מספיק שאפילו יש לי חלה כזאת, מספיק שהתחתית תהיה בתוך המסגרת. אבל אם אני שם כאן, נקח את הדבר הזה, שמתי כאן חלה, בסדר, אז התחתית של החלה היא בתוך הפס הזה. אבל אם שמתי על גביו עוד משהו, אז זה כבר יהיה מחוץ לזה. כלומר, אם אני רוצה לכלול ביחד כל מיני לחמים, צריך שכולם יהיו לפחות חלקית בתוך המסגרת. ולכן, סל משהו כזה אפשרות. אפשרות אחרת זה מפה. מפה מופיעה מפורשות בסמג, שאפשר לשים מפות בתור משהו שמצרף, כלומר זה מכסה את הכל מכל הכיוונים. עכשיו, אם יש לי סל נניח, בסדר? והסל מכסה 50% מהחלות, יש עוד חלות שככה מלמעלה, אז לשים מפה מעל זה שמכסה את הכל, זה בסדר. אם יש לי שולחן, צריך מפה גם מלמטה וגם מלמעלה. כלומר, צריך כאילו שכיסוי משני הכיוונים. זה מופיע שם בשח. זהו, בגדול. אז אני מסכם. שבגדול אנחנו מתחייבים ואנחנו אמורים להפריש חלה, מה יישא? ככה אנחנו מקובל היום, לוקחים יישא, יישא יוצידה כזית, בסדר? כזית, מברכים ברכה, אם יש שום קטן בלי ברכה, ואז שמים, כמו שאמרנו קודם, בתוך נייר כסף, שורפים. זה בגדול. אדם שכח, יכול לקרות, שוכח, הכין כבר את הכל, מה שהוא עושה זה מחכה שכל הלחמים יצאו מהתנור, מחבר אותם ביחד בתוך סל, אפשר, אם זה לא מספיק, שים מפות מסביב, משהו כזה, ועכשיו אני מצרף את הכל, ויכול בעצם להפריש עם ברכה, אם יש לי את השיעור כמובן, וזהו. אז אני מסכם עם מה שראינו, ושאלות אפשר לשאול. ראינו מצד אחד את היסודות של הלכות חלה, שהיום זה דין לרבנן, ראינו שהשיעור של הפרשה כיום, זה עקרונית, זה כלשהו נוהגים כזית, ראינו שלהתחייב, צריך שהקמח יהיה מ-5 שנים לגן, בכמות כזאתי, נוזל, מים, שירת המשקים, זה פשוט מפירות, זה מסובך, עדיף לא להסתבך, וראינו שאם מופיעים, אז ברור שחייבים, ולכן בעוגות עקרונית חייבים, אם יש לי עיסה שייבה, כגון סופגניות, יצרות וכדומה, אז הספרדים לא חייבים בזה, אם לא אופים, לאשכנזים יש להפריש בי ברכה, וראינו מתי אנחנו אמורים בעצם להתחייב, אז בגדול בזמן העיסה, זה בעצם לכתחילה, אלא אם כן אנחנו מחלקים את זה לאנשים שונים, או ראינו מצבים שגם מפרישים בלי ברכה, ודיעבד, אדם ששכח יכול בזמן שזה לחם, ואז מה שהוא יעשה, זה יצרף, יצרף. עכשיו צירוף עקרונית גם שייך ביסוד, כלומר אם הכינו שתי יסוד, ואז צירפתי אותם, וזה יכול לקרות, לפעמים מכינים שבת קמח של קילו, ואז אומרים, וואלה, יש אורחים, בוא נכין עוד קמח, צרף, שהיסות יגעו אחד לשני, וכאן לא צריך מסגרת. את זה שהיסות נוגעות, זה יישא אחת, חייבים. אם יש לי לחמים שרוצה אותם, לצרף, אז צריך ליצור מסגרת, שמאגד את הכל, וזהו. בסדר? אני יודע שהזמנים כאן מתבלגנים, זה לא באשמתנו, אני מצטער. אני, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, מקווה שאחרי החגים זה יסתדר לו, ותעקרו לבינתיים אחרי הודעות מתי השיעור ב-4 או ב-5. כן, בגדול זהו, שאלות אפשר לשאול.
במקרה
שאמרנו
ששומרים חלק
מהעיסה
בזמן
מאוחר
יותר, אז
עושים לברכה. כן.
אז מה זה זמן מאוחר יותר? אם אתה עכשיו...
הכוונה מעבר ליום, בסדר?
מעבר ליום.
בסדר, מעבר ל... בוא נאמר, הדוגמה שמופיע במני מלך אומר משחרית לערבית. זה חצי כאילו זה... אם אתה עכשיו מכין... לפעמים כשמכין חלות, לא כל אחד עושה בתנור. עושה נגלה ועוד נגלה, אז זה... כן. הכוונה שלא שאתה ממש מתכוון לתחול את זה לארוחה אחרת, או כאילו אתה לוחה זה ל... חצי יום, בוא נאמר. זה לא דומה שם שחד ורבי. כן. שאלה, השאלה אם... אני בדיוק הסתפקתי בזה, ביחד עם הרב שלמה. השאלה אם אחת הבעלות. מי הבעלים כאן? בשביל להתחייב בחלה צריך כאילו ש... כמו שאתה אמרת קודם, צריך שיהיה בעלים, כאילו מישהו אחד שהוא בעל הבעל. מה זה? אני לא בטוח. בוא נאמר, אני בשביל, לא רק אני ספק, לא הייתי שם את הכל בסל אחד, בסדר? או אם הכל בסל אחד, לדעתי, בדרך כלל, בסל נורמלי, לא יהיה מספיק בתוך הסל שיחייב אותך, בדרך כלל. כלומר, אם יש, אמרנו, אם יש חלה שהיא בתוך הסל ונתחס לי מעל גבי השפה, זה לא נחשב, בסדר? אז לא הייתי שם את הכל בסל סלם באמת ענקית, אבל אני מבחת הבעלות מהגדרת הזה, ראינו שבוע שעבר בדין אורח, כשיש אורחים מי מוגדר בעל הבית על האוכל? הבעל הבית על אורח, שזה דיון, זה לא פשוט לגמרי. בוא נאמר עכשיו, הרב שלמה דיבר אותי לגבי עוגות, שיש בקידושים אנחנו כאילו מביאים כל העוגות ואז עושים הכל ביחד. עכשיו שם זה לא זה יפה, שם זה לא בעיה כי שבדרך כלל תמים משנים, אבל כאן בכל זאת יכול להיות זה. אבל קיצור, אני לא יודע מה, אני לא הייתי מסתבך בזה, אבל אין לי ככה בסברה שזה לא מחייב, אבל אני לא סגור את זה מספיק. כן. חלב בחוץ לארץ,
אני יכול לאכול ממנה, אני יודע שהיא לא
חושב. חלב בחוץ לארץ זה גם, זה בזה פתחנו בהתחלה, שחזר גזרו גם על חלב בחוץ לארץ, שגם שם חייבים להפריש מדרבנן, בסדר?
זה לא על הגברה? בחוץ לארץ?
לא, זה דין מייסה, בסדר?
או הטעם, כדי
שתשמר לך. לא משנה, אבל בפועל, כאילו, אם לא אפרוש, לא יכול לאכול. בסדר? ואתה יכול... אגב, הנקודה של... כאן זה לא משמעותי. לגבי לחם, אדם שהולך לאורח, הוא הולך, קונה במאפייה, שהוא לא סגור למאפייה. עכשיו, אם הוא יודע שאין שם טריפות וכולו זה קמח ומים, ולא יודע מה, אז אפשר, כאילו, עקרונית, אני ממליץ לקנות למכור אותו מתעודה וכדומה ולוודא הכל. אבל אדם שיש שם תעודה, הוא מסתפך בזה, אז אפשר להפריש מהלחם, לקחת מהלחמניה, בסדר? עכשיו, בלי ברכה, כי זה שיעור קטן, אפשר לקחת חלק הצידה, שים הצידה, שים בשקית. עכשיו, עקרונית, במקרה כזה שאתה רק מסופק, אפשר גם כלשהו, בסדר? אפשר גם כלשהו. עכשיו, אתה באמצע הקניון, אז אתה לא תשרוף את זה באמצע הקניון, כי בסדר? אז במקרה כזה עשיתים שתי שקיות, בסדר? שתי שקיות, או לפח, אם אתה רוצה לשמור את זה לבית, זה שרוף, זה אפשרי. אבל עקרונית, זה כדוגמה מעשית מאוד, שאפשר להפריש דיעבד מלחם. בסדר? עוד. כן.
כמה זה
כזית? קופסת גפורים, בסדר? נורמלי? זה כזית. הנפח שלו. פלוס מינוס, זה פשוט. תדבר, עוד? זהו, כן? עקרונית, אם יש לי סל, תדבר, ואני רק רוצה לחסות מלמעלה, אז זה מספיק מפה למעלה. אם אני שם על השולחן, אז צריך כאילו מפה מלמטה ומלמטה. תדבר? זהו, תדבר, אחרי החגים יש שיעור על אורלה, שיעור על כלאיים, ובזה אנחנו נסגור את כל מצוות התלויות בארץ, תהיו מומחים מצוות התלויות בארץ, הלכות שאף אחד לא יודע אותם, כמעט. אחרי זה, אנחנו ניכנס לענייני קשויות יותר, נראה כבר מה בדיוק. כנראה שעמת, סליחה, אחרי אורלה כלאיים היא גם שיעור על חדש, זה גם צריך לדעת, חדש בישולי עקום, פת עקום בישולי עקום, ואז ניכנס לעובי הקורה של איסור יתר, ואז צריך לך לנשון במוק, ואז החבר כאן צמצמו בחצי. סתם, מקווה שלא, אבל זה צריך ככה יותר... זהו, אז גמר חתימה טובה.
לא, 42. 42, לא, שינו את זה.